ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברכות דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. הנושא שמופיע ממול בשוליים של הדף, כתבנו תחת הכותרת נושא יצירת האדם. הגמרא, דרש רב נחמן בר רב חיסדא, מהי דכתיב ויצר השם אלוקים את האדם בשני יודן? זאת אומרת המילה ויצר, אתם יכולים לראות, כתוב עם שני אותיות יוד. התשובה, ונציין כבר מיד שיהיו כמה תשובות לשאלה הזאת, והם ממוספרים מצד הגמרא כפי שאתם יכולים לראות. התשובה הראשונה, שני יצרים, היהודים הם מסמלים או מרמזים על המילה יצר. שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. מה כפלה הרב נחמר יצחק? אלא מעטה בהמה דלא כתיב בא וייצר ליצרה? מה, בהמה אין לו יצרים? והכך הזינן דמזקה ונשכה ובעתה. רואים שבהמה היא מזיקה, היא נושכת, היא בועטת, זה נובע מכך שיש בתוך הבהמה יצר. אלא כדרבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, למה יש שני יהודים? אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. רש"י בשורה שנייה מלמעלה, אוי לי מיוצרי, אם אלך אחרי יצרים, אני מתפתה ללכת אחר יצר, היצר הטבעי, היצר הבהמי שלי, אז אני אשלם ליוצר, לקדוש ברוך הוא. ואם לא אלך אחריו, אחרי היצר, אוי לי מיצרי המייגעני בהרהורים. הבן אדם צריך ללחום תמיד, זה לחימה מתמדת נגד הלחצים שמפעילים עליו היצר הרע, וזה מייגע. אז אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, אלו שני היהודים. אינמי, עוד גישה, כדי רבי ימר בן אלעזר, תאמר רבי ימר בן אלעזר, דו, לא של שני, שניים, דו פרצופים ברק השפוכו באדם הראשון, שנאמר, אחור וקדם צלטני. אגמר תרחיב על הנקודה הזאת בהמשך. אבל שני פרצופים, אפשר לומר שני גופים שהקדוש ברוך הוא הדביקו גב אל גב, וממילא שני פרצופים. ובסוף התהליך אנחנו נגלה שמדובר פה בזכר ונקבה. תשימו לב, בבחינת סימונים יש לנו סימון של אורך, סימן ארוכה, וכתבנו יצירת אדם וחווה. זה יתפוס אותנו את הגמרא עד שליש האחרון של העמוד הנוכחי. כתוב בפסוק ויבן השם אלוקים את הצלע, רב ושמואל, אחד אמר פרצוף ואחד אמר זנב. פרצוף, אנחנו נגענו בזה לפני שניות אחדות, והגישה השנייה שהוא בנה את הזנב, כלומר בנה אדם אחד עם זנב, ואותו זנב הוא יצר ובנה ממנו את האישה. אומרת הגמרא, ותשימו לב לסימון הבא, המשולשים, והם ילוו אותנו עוד כמה שורות טובות, בשוליים עמוד תחת הכותרת מבנה, אתם רואים המשולשים בשני כיוונים, התייחסות לשתי הדעות, איך היה נראה אדם בשעת יצירתו, אחד פרצוף, שתיים זנב. ממשיך הגמרא, בשלמה למען דאמר פרצוף, שהאדם הראשון נברא עם שני פרצופים גב אל גב, היינו דכתיב אחור וקדם צלטני, קדימה ואחורה. אלא מה דאמר זנב, מהי אחור וקדם צלטני? תשובה כדרבי עמי, דאמר רבי עמי, אחור למעשה בראשית וקדם או קודם לפורענות. הגמרא תנסה להבין התשובה הזאת בשורות הבאות שאצלנו בגמרות המסומרת, אתם יכולים לראות, שמנו סוגריים, כי בעצם שמענו את ההסבר בלי פירוט אחור וקדם, ואחרי הסוגריים שוב הגמרא שבה להתייחסות לשתי הדעות, שתי הגישות. אז אתם רואים המשך המשולשים שוב פעם אחרי הסוגריים, שבערך מדובר פה על 7-8 שורות, אתם רואים בישלמנם הפרצוף וכו'. אז אחרי ההקדמה הזאת נלמד את הגמרא באופן ישיר. בישלמה אחור, אמרת אחור וקדם צלטני ואחור למעשה בראשית, זה אני מבין, אחור למעשה בראשית, דלא עברי, כלשון בריאה, דלא עברי עד מעלי שבת, הבן אדם לא נברא עד יום שישי מתוך ששת ימי הבראשית, אז הוא בסוף, זה הכוונה אחור. אלא וקדם לפורענות, פורענות דמי, איזו פורענות? בהגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שוב פעם קטע בסוגריים, אני קורא לזה סוגריים פנימיים, כי מה שהיא עכשיו ניסיון ודחייה, ואז תשובה אחר כך לגבי העניין הזה של פוענות. אז אתם רואים אי לימה והוא ממספר אחד, ובסוף הסוגריים הפנימיים האלו אתם רואים שתיים. מה זה וקדם לפורענות? פורענות דמי, אומרת הגמרא, אם תגידו פורענות דנחש, שעקב עצת הנחש ואכילת הפרי, הפרי האסור, הבן אדם היה הראשון להיפרע, להיענש, זה לא נכון. והתניא, רבי אומר, בגדולה, עניין כבוד, מתחילים מן הגדול, ובכללה מתחילים מן הקטן. בגדולה מתחילים מן הגדול, דכתיב, וידבר משה אל אהרון, תשימו לב סדר השמות, אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו וכו'. זה עניין של עבודת המקדש. אז משה הקטים את אהרון, ואחר כך אלעזר שהיה מבוגר מאיתמר וכו'. אז בגדולה מתחילים מן הגדול, בכללה מתחילים מן הקטן, וזה מה שמעניין אותנו. אוקיי, בתחילה נתקלל נחש, ובסוף נתקלל חווה, ובסוף נתקלל אדם. אז מה הכוונה וקדם לפוענות? אלא פוענות דמבול, תכתיב, וימח את כל היקום בזמן נורח, אשר על פני האדמה, מאדם ועד בהמה, ברשע אדם והדר בהמה. אז בפוענות דמבול אדם נזכר ראשון, אז זה הכוונה, וקדם או קודם לפוענות. ממשיך הגמרא עם שתי הדעות איך נראה אדם בשעת בריאתו. בשלמן מנדי אמר פרצוף, היינו דכתיב וייצר בשני יודין, והכוונה לשני הפרצופים, וזה אגב התשובה השלישית שראינו למעלה בשמו של רבי יומיה בן אלעזר. אלא למען דאמר זנב, מהי וייצר? מה פירוש שני היהודים? תשובה, וגם זה ראינו למעלה, כדי רבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. בשלמן דאמר פרצוף, היינו דכתיב זכר ונקבה ברעם, משמע שמתחילת בריאתם היו שניים. אלא למד אמר זנב, מהי זכר ונקבה ברעם? תשובה, כדי רבי עבור, דאמר רבי עבור, דרבי עבור רמי, כתיב הוא העלה מה שנראה סתירה, כתיב זכר ונקבה ברעם, וכתיב, ומצד שני כתוב כי בצלם אלוקים עשה את האדם, לא שניים. כיצד מה, איך מיישבים את זה? בתחילה עלה במחשבה לברות שניים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. דהיינו, האדם אחד עם הזנב. בשלמה, למה נאמר פרצוף, היינו דכתיב, ויסגור בשר תחתנה. אז פשוט הוא חילק את, את שני הפרצופים, שהיו, אמרנו מקודם שהיו מחוברים גב אל גב, אז חילק אותם, והבשר שהיה באמצע עכשיו היה צריך סגירה. אלא למען דאמר זנב, מי ויזכור בשר תחתנה? אמר רבי יום ויתם רב זביב ויתם רב נחם ביצחק, לא נצחה אלא למקום חתך. גם אם היה זנב שהחיבור הוא יחסית קטן, לא כמו גב אל גב אלא חיבור קטן, אבל באותו מקום שנחתך הזנב היה צריך סגירה. בשלמה, תשימו לב שכאן המשולש התהפך, כי כעת כבר מתחילה בשלמה למען דאמר זנב. עד כה כל האמרות האלו בשלמה למען דאמר היה לכיוון פרצוף. עכשיו בשלמה למען זנב היינו דכתיב, ואיבן היה צריך בנייה מזנב לבן אדם, אלא למען דאמר פרצוף מי ואיבן כבר נבנה. תשובה, ולזה יש כאן שני לשונות, שתי גישות. אחד, לכדי רבי שמעון בן מנסיה, ההבנה של ואיבן לפי הבנת רבי שמעון, דרש רבי שמעון בן מנסיה, מהי דכתיב ואיבן השם את הצלה, מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחווה, זה הכוונה לקליעת שערות, ואז הוא עשה מהשרות ראשה קליעה והביאה לאדם ראשון, וזה סימן של יופי, שכן בקרחי הים במקומות מרוחקים קוראים לקליעתה, המילה הזאת שאנחנו מכירים כקליעה, בנייתה. בשפות שלהם הם שמרו על המובן המקורי של המילה, והם עד היום קוראים לקליעה בנייתה, וזה ויבן, הוא בנה את אותה, כלומר אותו פרצוף שנחלק, בנה קלעה שערות ראשה. דבר אחר, ויבן אמר רב חסדא ויאמר לה מדית תנא, מלמד שבנה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין אוצר. בניין אוצר זה קוראים לזה אסם תבואה. מה אוצר? זה המציאות, צורת הבנייה, הקונסטרוקציה של אוצר תבואה, אסם. זה ככה, קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את הפירות. כאילו אם היינו, אם היה הפוך, זו רחב מלמעלה וצר מלמטה, אז עם הזמן האסם, המגדל הזה, היה קירותיו מלמטה מרוב לחץ, היו נזדקים ומתפרצים. אז לכן צורת הבנייה הוא צר מלמעלה ורחב מלמטה. זה לגבי אוצר פירות. אף אישה קצרה מלמעלה, גם גוף האישה קצרה מלמעלה, הוא רחבה מלמטה כדי לקבל את הוולד. הפסוק אומר לגבי חווה, ויביאה אל האדם. אמר רבי יומי בן עזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון. מה זה שושבין? אז אנחנו גם מכירים את המילה הזאת, אבל אפשר לראות ברש"י, משתדל בחופתו ובזיווגו. יש כמה סוגיות פשס שמתייחסים לשושבינות, בין מסכת סוכה, ויש במסכת בבא בתרא ועוד. אז הוא אומר, מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ועל יראה לו. זה לא, זה לא נקרא, זה לא, לא מסתכלים על זה כפחיתת כבוד לשמש כשושבין לעזור לחתן המתחתן. אז לכן גם אדם מכובד, גם אדם מבוגר מצפים ממנו לשמש כשושבין בזיווג הזוג החדש. ולמאן דאמר פרצוף, לפי השיטה, כאן הגמרא לא אומרת בשלמה למאן דאמר, אלא לפי הגישה שאומרת פרצוף, היי מינהו סגי ברשא, האם הזכר היה מוליך, כאילו היה נחשב הקדימה והנקבה מאחורה, או היא הייתה מוליכה. אמר רב נחמן יצחק, מסתברא דגברא הזכר סגי ברשא, הוא היה הולך בראש. דתניא, לא ילך אדם אחורי אישה בדרך, ואפילו אשתו נזדמנה לו על הגשר. אדם הולך על גשר ומתברר שאישה הולכת לפניו, יסלקנה לצדדין, שהוא יתקדם כדי שהאישה לא תהיה לפניו, וכל העובר אחרי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. רש"י כותב, ואפילו היא אשתו, גנאי הדבר, נזדמנה לו על הגשר. כאן רש"י מציין אשת איש, לאו דווקא אשתו, כי ההמשך לא יהיה כל כך מתאים לגבי אשתו. אלא מה? הוא עובר על גשר ומתברר שאשת איש, אישה נשואה אחרת, היא הולכת לפניו והיא לפניו. ממשיך רש"י, יסלקנו לצדדים עד שיעבור, שהגבר יעבור לפניה. אחורי אישה בנהר, אומר רש"י, אחורי אשת איש. מה קורה אם היא עוברת במים? מגבעת בגדיה מפני המים, וזה הגבר מסתכל בה. יש גמרא דומה במסכת בבא בתרא דף נ"ז עמוד ב', וכדאי לעיין שם, והרשב"ם דיבור מתחיל לפי. תוספות כאן כותב, וכל עובר אחרי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא, פירוש אם רגיל בכך, לפי שיבוא לידי ניאוף וסופו יורד לגהנום. אנחנו חוזרים לגמרא, והנושא כפי שהתחלנו, וזה גם דבר שכתבנו בשוליים ממול, חומרת המסתכל בנשים והליכה אחריהן. הגמרא, תנו רבנן, המרצה מאות לאישה, כאילו הייתי אומר בזמננו הדוגמה יכול להיות שיש סופר ויש כמה קופות, קופות פנויות, והוא יכול לבחור לאיזו קופה ללכת, אז הוא, או יש מרצה מאות במסגרת צ'יינג', והוא עושה את זה עם אישה, אישה היא הפעילה פה, אז הוא מרצה מאות לאישה מידו לידה כדי להסתכל בה. לכן הדוגמה מקודם, סופר עם כמה תורים, כמה קופות, והוא בוחר דווקא הקופה שיש בה אישה שהוא רוצה להסתכל בה, אפילו ממשיך הגמרא, לגבי אותו אדם, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים, כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום. הזכרנו בשורה הקודמת שמי שהולך אחרי אישה אין לו חלק לעולם הבא. ראינו בתוספות שזה דבר שיכול להביא לידי ירידה לגהנום, והנה עוד פעם, מי שנוהג כך הוא לא ינקה מדינה של גהנום, שנאמר, פסוק אומר, יד ליד לא ינקה. מה הקשר למשה רבנו? אז כותב רש"י, יד ליד לא ינקה, אפילו כמשה רבנו שקיבל תורה מימינו של הקדוש ברוך הוא, כלומר זה היד של הקדוש ברוך הוא לידו של משה כביכול, לא ינקה רע, הוא קרא באישה משתאי. אנחנו ציטטנו פסוק ממשלי פרק י' פסוק כ' א', אז אם פותחים את הפסוק, יכול לראות שכתוב גם, ואנחנו הוספנו את זה בין השורות בתוך הרש"י, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אז האישה מוזכרת בקטע הזה בספר משלי. אז אנחנו עוד פעם נקרא, לא ינקה מדינה של גיהנום, שנאמר יד ליד, וזה רמז למשה רבנו, לא ינקה רע, לא ינקה מדינה של גיהנום. אז אדם לא יכול לתרץ לעצמו הנהגה גרועה כזאת, תשמע, יש לי חשבון רב של תורה ומצוות, ממילא אני מרשה לעצמי לעשות כזה דבר. אומרת הגמרא, גם אדם כזה, זה לא ינקה אותו, זה לא יציל אותו מגדינה של גיהנום. ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן, מנוח. מנוח היה אביו של שמשון. עם הארץ היה. רב נחמן קובע שהוא היה עם הארץ, דכתיב וילך מנוח אחרי אשתו. אמרנו עד כה שאין לתת למצב כזה, אלא גם אם מדובר באשתו, הבעל שהוא הגבר ילך קדימה. מתקיף לרב נחמן בר יצחק. זה לא רב נחמן, אחרת לא שייך שהוא מתקיף על עצמו. אז מתקיף לרב נחמן יצחק, אלא מעטה. אם אתה מגיע למסקנות, על פי כך שכתוב, הוא הלך אחרי אשתו, גבי אלקנה. אלקנה היה אדם גדול, הוא היה אביו של שמואל הנביא. דכתיב וכתוב, וילך אלקנה אחרי אשתו. תוספות פה מאיר דבר מעניין. תוספות כותב, אלא מעט אגבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו, שיבוש הוא, שאין פסוק זה בכל המקרא, ולא גר סינן לי. יש עוד מה לעיין בנושא הזה, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. וגבי אלישע, כן, מספיק הציטוט הבא, גם אם לא נגרוס וילך אלקנה אחרי אשתו, כי אין פסוק כזה, יש אצל אלישע דכתיב ויוקם וילך אחריה, שהוא הלך אחרי האישה כפי שמסופר. הכי נמי אחריה ממש, מה, האם אלישע חשוד על כזה דבר? ודאי שלא. אלא מה הכוונה אחריה? אלא אחרי דבריה ואחרי עצתה. הכנה מגם אצל מנוח, כתוב וילך מנוח אחרי אשתו, אחרי דבריה ואחרי הצתה של אשתו. אמר ואשי, ולמיידי כמר רב נחמן, לפי שיטת רב נחמן עצמו, מנוח עם הארץ היה, אפילו בי רב נמי לא קרה. אפילו פסוקים בחומש, כי הפסוק אצל מנוח זה הפסוק בספר שופטים, כבר בנביאים, בי רב מרמז על חמישה חומשי תורה שמה שנקרא תינוקות של בית רבן לומדים, אפילו זה לא קרה, שנאמר ותוקם רבקה ונעותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האיש. אז לפי רב נחמן, מנוח אפילו לא הגיע לרמה של הכרת פסוקים בחומש, ובפרט בספר בראשית, ששם כבר לומדים שהאישה הולכת אחרי הגבר ולא לפני הגבר. ונדגיש פעם אחר פעם שאלו הם הנהגות של, נקרא לזה דרך ארץ, הנהגות נכונות כדי להציל את הבן אדם מכישלון, מלכשל, כפי שראינו מוקדם יותר. וגם תוך כדי הלימוד הזה אנחנו גם רואים שאם זה עניין להקשיב לדברי האישה, לעצות האישה, זה כבר סיפור אחר. הרי רואים אנשים גדולים שהלכו אחרי עצות הנשים שהזכרנו. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוחנן, אחרי ארי ולא אחרי אישה. נכון, ארי הוא דבר מסכן בן אדם, עדיף זה ולא ללכת אחרי אישה. אחרי אישה ולא אחרי עקום. אחרי עקום ולא אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. מה הבעיה? זה כבר למדנו במסכת שלנו על האיסור, על החומה, שלא לעבור בית הכנסת זמן שהציבור מתפללים, ואתה עובר את הבית הכנסת ולא נכנס לשם. רש"י כותב, בשעה שהציבור מתפללים, דכיוון שאינו נכנס, נראה כפורק עול ומבזה בית הכנסת. ולפי לפי סדר הדברים שהוזכרו פה בגמרא, אנחנו יכולים להגיע למסקנה שזה הדבר הכי חמור בין הדברים שהוזכרו, שהם אגב דברים חמורים. אם זה עניין של אישה, אנחנו מדברים על ענייני ניאוף או כאילו חשש לניאוף, עקום זה עבודה זרה, וכאן זה פורקות. ואפשר להוכיח מי, אני חושב, אני יודעתי מגמרא במסכת עבודה זרה, שכופר הוא מצב יותר חמור מאדם שעובד כוכבים ומזלות, ולכן נראה שזה כאן ברשימה של הדבר הכי חמור, דבר שיוצר נראות שהוא פורק עול. ולא אמרן, וכאן תשימו לב בשורות הבאות, השתמשות במאויד, וכתבנו בשולי מימו תחת הכותר נושא סלש מתנה, בתנאים מסוימים קיים איסור לבוא אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. אז הגמרא מגבילה מתי הבעיה הזאת קיימת. אומרת הגמרא, ולא אמרן שיש כאן איסור לעבור בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, אלא זה לא דרי מידי, שאותו אדם שעובר ידיו פנויות והוא לא סוחב משהו, ואי דרי מידי, אם הוא נושא משהו, חבילות כאלו דברים מסקיות, לטלן בא. אנשים יבינו שהסיבה שלא נכנס לבית הכנסת בגלל שהוא צריך לטפל במסע שהוא סוחב. רש"י כותב, ואי דרי מידי, אין כאן גנאי, דמוקחא מילתא דהי דלא נכנס מפני המסוי. ממשיך הגמרא, ולא אמרן אלא דלקא פתחא אחרינא, גם אם הוא לא נושא מסוי, האיסור הוא רק בית הכנסת שיש כניסה אחת בלבד, ואי כא פתחא אחרינא, אם יש עוד כניסה נגיד מצד שני של בית הכנסת לנבא, כי זה שהוא עובר את הפתח הזה זה לא יחשיד אותו, כי אנשים יגידו לא, הוא נכנס מסביב. ולא אמרן אלא האיסור הוא אלא דלא רכיב חמרה, אבל רכיב חמרה לנבא, אם הוא רוכב על חמור רואים שהוא בדרך למשהו, לא, האי כניסה שלו זה לא יחשיד אותו כפורק או כפירה, הוא רוכב על חמור, הוא צריך להגיע ליעד אחר. ובמצב כזה, גם אם אין פתחה חינה וגם אם הוא לא נושא איזושהי מסוי, אין בעיה, כי הוא רוכב על חמור. ולא אמרן אלא דלא מנח תפילין, גם אם הוא לא רוכב על חמור ואין לו חבילות ואין פתח אחרינה, אותו אדם שלא נכנס בית הכנסת אבל יש לו תפילין, אבל מנח תפילין, הוא לבוש תפילין, לטלן ביי, אין מקום לחשוד אותו כפורי גול מי שלובש תפילין. אמר רב, אנחנו מתחילים קטע שהנושא שלו אחד, יצר טוב או מול יצר הרע, ושתיים, איברים שונים שבגוף אדם והשפעתם על האדם. אנחנו נראה רשימה של איברים, כמו ביטוי ידוע שהכליות משהו יועצות. אני לא יכול לשלול את התרגום הפשטני לדברים, כי אני לא חקרתי פיזיולוגי מה התכונות של כל האיברים הפנים, אבל יש דברים שאולי זה יעלה תמיהה או אי הבנה אם נצטמד אך ורק לתרגום המילולי. לכן אני רוצה להציע
בפניכם האפשרות שיש להעמיק בתכונות של האיברים השונים, מה הם עושים בגוף האדם באופן פיזיולוגי, ולפי הפעולות שהם עושים אפשר להעתיק את זה לעוד תכונות שיש באדם. למשל, אני נותן סתם דוגמה, אם יש איבר למשל שמפרידה בין הפסולת לחומרים החיוניים, זה פעולה של סינון, של הפרדה, אז אנחנו נשייך את העבר הזה לתכונה והיכולת שאמור להיות באדם, היכולת להבחין, לעשות הבחנה בין טוב לרע, בין רצוי ללא רצוי, ועל זה הדרך. אז זה ידרוש מכל אחד לחקור מה הם הפעולות והתכונות של אותם איברים, וכפי שאנחנו מציעים אולי כאילו להעתיק את זה לצורת הנהגה של בן אדם. אנחנו נתקדם בגמרא. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זובי מוות יביש יביע שמן רוקח. וגם פה צריכים להעמיק מהם התכונות של הזבוב. קודם, מה זה יביע שמן רוקח? רש"י כותב יביע לשון אבעבועות, כל משקה מסריח מעלה רתיחה ואבעבועות. פעם שמעתי שתשימו לב לתכונה של הזבוב. הזבוב, אדם מנסה לגרש אותו, הוא מנופף בידו והזבוב עוזב לשנייה וחוזר. תעשה את זה עוד פעם, הוא חוזר. הוא חוזר הרבה. אני לא ספרתי את הפעמים כדי לשכנע את הזבוב שאתה לא הכתובת, אבל עד אז הוא בא וחוזר וחוזר. כל המאמץ שאדם עושה לגרש את הזבוב לא יעזור לו. אז בטח אתם כבר רואים את הקשר. היצרה, כפי שמסופר במסכת סוכה ובמסכת קידושין, רק רע כל היום. אתה מנסה לכבוש את היצר, ובמוחרת הוא מתחדש עם כוחות חדשים, ועד שאדם מצליח לגרש את היצרה, זה משימה שכמעט בלתי נגמר. אז זה הדמיון לזבוב. והפסוק מתאר, שוב פעם, זבוב, זבובי מוות יביש יביע שמן לוקח, יקלקלו גם המשקים הכי משובחים. ושמואל, ממשיך כמו שמואל אמר, כמין חיטה הוא דומה, היצר דומה לחיטה. שוב פעם, צריכים להעמיק החיטה ומה ההיסטוריה, או איפה עוד רואים את החיטה. שנאמר, הפסוק כותב לפתח, חטאת, חטאת קשור לחיטה רובץ. יש דעה שהעץ שממנו אכל אדם הראשון, אותו פרי אסור, אחד מהדעות, הוא חיטה. תנו רבנן, שתי כליות יש בו באדם. אחת יועצתו לטובה, ואחת יועצתו לרעה. הוא מסתבר דטובה לימינו. בגוף אדם שתי גליות, אחד מימין אחד שמאל, אז זה שיועץ לטובה לימינו ורעה לשמאלו, דכתיב לב חכם לימינו ולב קסים לשמאלו. והזכרנו מקודם, הצענו מקודם, תשימו לב מה פעולת התליה בבן אדם באופן גופני, ואפשר להעתיק את הרעיון הזה לצורך לבן אדם לבחון בין עצה לטובה ועצה לרעה. תנו רבנן, כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר, ושת מכניס ומוציא כל מיני מאכל, קנה מוציא כל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ריאה שואבת כל מיני משקים, כבד כועס, מרה זורקת בו טיפה, המרה עוברת טיפה לכבד ומניחתו,
מניח את דעתו של אותו אדם שכועס. תחול, שוחק. קורקוון, תוכן. קורקוון זה עבר שנמצא באופות. רש"י כותב, קורקוון באוף, הוא המסס בבהמה. ותוכן זה על הכוונה המאכל. קיבה, ישנה. אף, נאור. רש"י כותב, אף החותם, נאור, מקיצו משנתו. נאור הישן, ישן הנאור, נימוק והולך לו. תנה, אם שניהם ישנים, או שניהם נאורים, מיד מת. בקטע הזה יש שני כיווני הסביר ברש"י. אנחנו נסתכל ביחד. רש"י בשורה רביעית, נאור הישן וישן הנאור שנתחלפה ובאה השינה מן האף והקיבה הנאורת, נימוק והולך לו, מתנבנה. המילה הזאת, מי שמכיר מסכת סוטה יכול להיזכר בה, מתנבנה, ניוון, מתנבנה והולך לו ונמשך למיטה. לשון אחר, נאור הישן, הקיבה, אמרנו מקודם שהקיבה אחראית על שינה, ונמצאו קיבה ואף נאורים. שוב פעם, נאור הישן, מה שאמור להיות אחראי על השינה הוא נאור, וזה הקיבה. אז יש גם אף שהוא אחראי על ההתעוררות. אז אם הישן נאור וגם האף הוא כהרגלו, ונמצאו קיבה ואף נאורים, שאינו ישן כלל, או ישן הנאור. זאת אומרת, האף עכשיו לא פועל כדרכו, אלא הוא התהפך, הוא גורם לשינה, ונמצאו שניהם ישנים ואינו נאור, כי אם בקושי. אז זה מביא לתוצאות גרועות. תניה, רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. רש"י כתב וליבי חלל בקרבי, יצר הרע, הרי הוא כמת, חלל זה מת, בקרבי, שיש בידי לחופו. מה עומק פירוש הדבר ש שופטן, אמרנו יצר טוב שופטן, וגם בהמשך הגמרא עכשיו, רשעים יצר רע שופטן, שאמר נאום פשע לרשע בקרב ליבי, אין פחד אלוקים לנגד עיניו. כל אחד יכול לחקור את העומק שבמילה הזאת בספרים, אבל אנחנו לבינתיים נסתפק בהבנה שטחית, הבנה פשוטה, שמה שמנחה הצדיק הוא היצר הטוב, מה שמנחה את הרשע הוא היצר הרע. בינונים זה וזה שופטן, שנאמר כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי, לשון רבים, שופטי נפשו. אמר רבא, כגון אנו, רבא מעיד על עצמו בינונים. אמר לי אביי, לא שווק מו חיי לכל בריאה. אם אתה מגדיר את עצמך שהוא היה צדיק הדור, צדיק יסוד עולם, והוא קורא לעצמו בינוני, מה נשאר לשאר האנושות? אז אמרנו מקודם הצדיק הוא נשפט על ידי יצר הטוב, אבל הבינוני הוא נשפט על ידי שניהם, ואתה מגדיר את עצמך בינוני, אז מה נשאר לנו? אני ראיתי בפירושים שרבא באמת אמר את המשפט שלו כאמרה של ענווה. אבל בכל אופן זה, הייתי אומר, זה מדכא לשמוע שרבא מגדיר את עצמו כבינוני, אז כמו שאבאי אמר, מה אתה משאיר לכולנו? ממשיך הגמרא, ואמר רבא, לא עברי אלמה, לא נברא העולם, אלא לרשיעי גמורי, רשעים גמורים, או לצדיקי גמורי. גם פה צריכים לעיין בספרים, אלמה, עברי אלמה, קודם כל לאיזה עולם הוא מתכוון. הראיתי פירוש אחד, שעולם הזה הוא נברא לרשעים גמורים, כדי שבתוך עולם הזה הם יקבלו את שכרם, ולא יישאר שום שכר לעולם הבא. והעולם הבא נברא או לצדיקי גמורי, ששם הם יקבלו את שכרם, כי בעולם הזה, כפי שרואים במסכת קידושין, שכר בהי על מעלקה, זה גישה מסוימת. וגם ראיתי בפירושים מה הסביר, איך לפי זה נוכל להסביר את התופעה שיש באמת צדיקים שבעולם הזה גם כן מקבלים שכר, נהנים וכולי. אז אם אני לא טועה, ראיתי במרשה שהוא אמר זה בגדר מקרה, כאילו זה לא, זה מבחינת מתנת חינם מעת הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הנוהג הבסיסי בקשר לצדיקים גמורים. ממשיך הגמרא, אמר רבא, לידע איניש בנפשי, אדם צריך להתבונן, להכיר את עצמו, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. אמר רב, לא עברי אלמה, אלא לאחיו בן עומרי, ולרבי חנינה בן דוסה. כאן שני קצוות. לאחיו בן עומרי, זה עולם הזה, זה תואם למה שהסברנו מקודם, והפירוש שהצענו מקודם, יכול להיות שטעיתי, אלא הוא מובא ביבץ, בדיבור המתחיל, לא עברי. זה לגבי עולם הזה, זה לאחיו בן עומרי, והוא כמותו, שהיה ידוע כרשע, ולרבי חנינה בן דוסה, עולם הבא. הוא באמת מתואר פה בשס, במסכת תענית בין היתר, כאחד שהוא לא נהנה מעולם הזה כלל. יש גם את הסיפור המפורסם עם הרגל הזהב שירד עקב תלונות של אשתו. כאן אין כאן המקום להרחיב, אבל הוא דוגמה קלאסית של אחד שלא נהנה מעולם הזה. אז עולם הבא נברא בשביל רבי חנינה בן דוסה וכמותו. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אהבת השם אפילו נוטל נפשך, ומעשה לרבי עקיבא שסרקו את בשורו. רבי עקיבא כידוע אחד מעשרה הרוגי מלכות, וסופו היה סוף מחריד, עד כדי סריקת בשר חי. הפסוק אומר, ואהבת את השם אלוקיך. תניא, רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך שיש לאהוב את השם עם כל הנפש, למה נאמר בכל מאודיך? מה זה מוסיף לי? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? היה אפשר לכתוב רק ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודך. מה הצורך ללמד נפשך? אלא התשובה היא כך, אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, אז יש הבן אדם שהגוף הוא הכי חשוב אצלו, וכך נאמר בכל נפשך שיש לאהוב את השם גם על חשבון כל הגוף. ואם יש לך אדם שמרו חביב עליו מגופו, וכך נאמר בכל מודיך שיש לי פרד, אם חלילה יש צורך לכך, על ממונו כדי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז לכן התורה פונה לאדם כזה באמרה שיש לאהוב את השם בכל מאודיך, בכל ממונך. רבי עקיבא אומר, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, גם במסירות נפש ממש. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה, מלכות רומי, שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצא לרבי עקיבא שמקיף קהילות ברבים ועוסק בתורה.
אמרי, פפוס פונה לרבי עקיבא, אומר, עקיבא, היא אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו, רבי עקיבא עונה, הם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לשואל שהיה מעלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, השואל פונה לדגים, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, הדגים ענו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, השואל פונה שוב פעם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדעו אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. במילים אחרות, תיפרדו מן המים ותהיה איתי פה על היבשה. עכשיו אנחנו רק נקדים ונאמר, מים הוא סמל של תורה. אז השואל אומר מייעץ להם, תעזבו את התורה ותצילו את נפשכם. אמרו לו, אתה הוא בתמיה, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיירים, אנו נתפסו בפחד, במקום חיותנו, במקום מיטתנו, על היבשה, דג על היבשה, על אחת כמה וכמה. אף אנחנו, אומר רבי עקיבא, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך. החיים שלנו תלויים בתורה. כך, וזה מצבנו. אנחנו מאוימים, גזרו נגדנו גזרות. אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, אנחנו, אם היינו נפרדים מן התורה על אחת, כמה וכמה, שמצבנו יהיה עוד יותר גרוע. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וחפשו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחפשו אצלו. אמר לו רבי עקיבא, אומר, פפוס, מי הביא אותך לכאן? הרי אתה לא היית אחד מוסר את נפשו לתורה ובכל זאת נתפסת. אמר לי פפוס, עונה, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לא לפפוס, הוא אומר לעצמו, שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. קריאת שמע, אמירה קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן, כלומר אתה ממשיך במצוות ובפרט באמירת שמע במצב כזה שפשוט הורגים אותך? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ראינו שרבי עקיבא דרש כך. יש תיאוריה ויש הפרקטיקה, יש המעשי, וזה מה שרבי עקיבא אומר, שכל ימי, נכון, דרשתי כך, אבל מתי אוכל לקיים אותו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. היה מעריך באחד. המילה האחרונה של הפסוק הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ברחבי המעריך באחד, עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קובי, אמרה, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. אמרו מלכי אשרי לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? ממתים ידך השם, ממתים וכולי. אמר להם, לפני שנתקדם רק נציין שמה שמלאכי השרת ציטטו, ממתים ידך השם ממתים, יש המשך לפסוק וכתבנו את זה בין השורות, מחלד חלקם בחיים וצפונך מתמלא בטנם. אמר להם, נחזור לגמרא, משמיים ענו למלאכי השרת, חלקם בחיים, זה מהפסוק. יצאה בת חוב, היא אמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי עולם הבאים. אני לא טועה, כאן יש ציון בצד תוספות בכתובות לגבי אותו כובס שהיה נוכח בשעת פטירתו של רבי, ששמע פטירתו של רבי, עיין שם בסיפור, אבל תוספות מציין שהביטוי מזומן לחיי עולם הבא כוונה ישירות לגן עדן, בלי צורך לעבור איסורים בעולם הבא. אז אשריך רבי עקיבא שהוא זכה להיות מזומן לחיי עולם הבא. נושא כללי שאנחנו עומדים לקראתו, בית הכיסא. והנושא המיידי, כיוונים למי שמתפנה, עושה צרכיו. א', ביהודה, זה אזור הדרומי של ארץ ישראל, ב', בגליל, באזור הצפוני של ארץ ישראל. הכיוונים של אדם באותו מעמד, יש להם משום דאגה לכבוד, כבוד בית המקדש. אז המשנה אמרה, ואנחנו ממשיכים בגמרא, לא יקיל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים וכולי. אמר רב יהודה, אמר רב, לא אמור אלא מן הצופים ולפנים. וברואה, ההקפדה של המשנה שלא יקל אדם ראשו כנגד בית קודשי הקודשים, זה בתנאי שהאדם ממוקם יחסית קרוב לאזור בית המקדש. מן הצופים לפנים, ראינו את הביטוי הזה ליל דף מם תת עמוד בית, וכדאי לעיין שם בתוספות דיבור המתחיל עם עבר צופים, וגם שהוא במצב שאין משהו מסתיר בינו לבית המקדש, זהו כוונה, הוא ברואה. רש"י כותב כאן, מן הצופים, ממקום שיכולים לראות משם הר הבית, ומשם והלאה אין יכולים לראותו. הוא ברואה שיכול לראות משם פרט אם מקום נמוך הוא. אז אם הוא במקום כזה, אז הוא לא יכול לראות את הר הבית, אז אין ההגבלה וההקפדה שלמדנו עליו במשנה. נמשיך הגמרא. איתמר נמי אמר רבי אבא ברי לרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן, לא אמור מה שהמשנה אומרת שלא יקל אדם וכולי, אלא מן הצופים לפנים וברואה, ובשאין גדר, ובזמן שהשכינה שורה. רש"י כתב, ובזמן שהשכינה שורה, שבית המקדש קיים. תנו רבנן, הנפנה, כלומר מי שמתפנה, ביהודה, באזור הדרומי של ארץ ישראל, וביהודה היה גם בית המקדש בזמנו. אז הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב, כלומר שלא ימקם את גופו בכיוון הזה שפניו ואחוריו הם מזרח ומערב, אלא צפון ודרום. ובגליל, זה אזור הצפוני של ארץ ישראל, לא יפנה כשהוא מתפנה אלא מזרח ומערב, כלומר ולא צפון דרום, כי גליל הוא מצפון באזור הבית המקדש, אז לא יהיה מכובד אם הוא ממקם את עצמו בכיוון צפון דרום. ורבי יוסי מתיר, שם רבי יוסי אומר, לא אסרו אלא ברואה, ובמקום שאין שם גדר, ובזמן שהשכינה שורה. אז מבחינת רבי יוסי, היום אין התנאים האלו, ולכן אין צורך להקפיד. וחכמים אוסרים. שורת אומר החכמים היינו תנא קמא, מה שונה בין החכמים שהקפידו לתנא קמא שגם הקפיד? איכא בינהו צדדים. רש"י כותב, רש"י תופס שני התורים, בתור השני, איכא בינהו צדדים, יהודה וגליל, שאינן כנגד ירושלים ממש. לתנא קמא לצדדים נמי אסירי, דה הנפנה ביהודה, כלומר, כל יהודה משמע. ורבנן בתראי, סברי, כנגד ירושלים ממש אסור, אבל לצדדים מותר. דה עד רבי יוסי קיימי, כלומר, לא אסור אלא ברואה, אבל ברחוק, לא. ואפילו כנגד ירושלים ממש. כלומר, רבי יוסי היה מקל, גם אם מדובר אדם שנקגע ירושלים ממש, אבל הוא מרוחק. ואתו רבנן למימה, וחכמים עושים, אפילו שלא ברואה, ואפילו בזמן הזה. ומיהו? נגד ירושלים לא. בנקודה הזאת, אין הקפדה אם הוא אינו ממש נגד ירושלים. אז לכן, הרבנן בתראי, הם אלו שיקילו אם מדובר לצדדים. נחזור לגמרא, תניא אידך, הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל צפון ודרום אסור, מזרח ומערב מותר. רבי יוסי מתיר שרבי יוסי אומר לא עשו אלא ברואה. רבי יהודה אומר בזמן שבית המקדש קיים אסור, בזמן שאין בית המקדש קיים מותר. רבי עקיבא אוסר בכל מקום. הגמרא שואלת, רבי עקיבא היינו תנא קמא. שוב פעם, כמו שראינו מקודם, מה ההבדל פה בין רבי עקיבא לתנא קמא? איכא בינהו, חוץ לארץ. רבא, אגב, הרש"י פה לא מפרט מי סובר מה, אבל יש, סליחה, טעות שלי, ברבי עקיבא גרסינא בכל מקום, יוקח בחוץ לארץ נמי כמה. רבי עקיבא שאומר אסור בכל מקום, הוא באמת, הוא מחמיר על מעל התנא קמא. ממשיך הגמרא, רבא הוו שדיין לי לבני מזרח ומערב. רבא היה בבבל והוא סידר את הלבנים. הלבנים היה המושב בשביל שאדם שמתפנה, אז הוא סידר, הוא הניח את הלבני, את הלבנים, מזרח ומערב, שני לבנים שראשן של כל אחד, של כל אבן, היה מזרח ומערב. נמצא שאבנים אחד לצפון ואחד לדרון, וכן מי שיושב הוא פונה לצפון ולדרון. אז מה שכתוב בגמרא שדי ללבני מזרח ומערב, זה הכוונה של הקצוות של כל לבנה ולבנה היה מזרח ומערב, ומילא הם עצמם הלבנים ממוקרים אחד צפון אחד דרום, וככה אדם יתיישב עליהם. ואני מדגיש, הוא היה בבבל, בבל היה למזרח ארץ ישראל. אז הרבי שדינו צפון ודרום, הוא שינה את הכיוונים לראות אם רבא יקפיד, ואם הוא יקפיד, סימן שהוא סובר כרבי עקיבא שגם בחוץ לארץ כמו בבל יש להקפיד על הדברים האלו. נכנס רבא תרצינו, הוא סידר אותו מחדש כמו מקודם, אמר וגם הוא הביע דעתו, מן היי דקמצא לי ענה, אז דקמצא לי ענה כרבי עקיבא סבירה לי, תאמר בכל מקום אסור. מי זה ששינה את המיקום שם? אני סובר כמו רבי עקיבא שגם בחוץ לארץ יש להקפיד על הדברים האלו. עד כאן שיעורנו להיום.